היום אנחנו הולכים לדבר על פודקאסטים ככלי לשיתוף ידע. או יותר נכון, פודקאסט ארגוני ככלי לחילוץ ידע סמוי. והפרק הזה הולך להתבסס על מאמר שפרסמתי באסופת המאמרים של הפורום לניהול ידע בישראל ב-23. אני אשתף את הקישור בפרטים של הפרק, וגם אני אזמין אתכם אם אתם רוצים לשמוע את ההרצאה שלי בכנס ניהול הידע השנתי של השנה, של שנת 2024. הוא יתקיים ב-21 לפברואר 24 באוניברסיטת בר אילן. אני אשים קישור לפרטים על האירוע גם בפרטים של הפרק, ואני אחזור לענייננו. זה הולך להיות פרק טיפה שונה, שאני הולך להקריא בעצם את המאמר, אבל לא רק, אני הולך להגיב עליו ככל הנראה פה ושם, תזרמו איתי, ובעצם זה מאמר יישומי, כן? איזשהו מדריך שאמור לתת לכם את הכלים, איך לפתח או איך לעשות את זה נכון בארגון, ולמה הוא כל כך חשוב, ולתת לכם את כל הכלים שתרצו. ויותר מזה, אז אם אתם תחליטו שאתם הולכים על זה, צרו איתי קשר, ואני אתן לכם גם איזשהו קורס דיגיטלי בחינם, של איך ליצור פודקאסטים בארגון שלכם, ללא עלות, ובאהבה גדולה. אני מאוד מאמין בכלי הזה, אני חושב שפודקאסט הוא פשוט דבר נפלא, הן ליוצר והן למאזין, הן לאדם והן לארגון. אז בואו נתחיל.
רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
כותרת, פודקאסט ארגוני ככלי לחילוץ ידע סמוי, אור דניאל. תקציר, אז מאמר זה מציע הסתכלות חדשה וטיפה אחרת לשימוש בפודקאסט הארגוני ככלי או פורמט לניהול ידע ולמידה בארגונים. מוצגת המשגה של עולם תוכן מבוסס אודיו, רעיון הפודקאסט, ככלי שמאפשר לנו שיח משמעותי ומענה על הצורך של ארגונים בתוכן המאפשר למידה על הדרך. שינוי הפרדיגמה של עבודה עם מומחי תוכן ועוד. פרק מתבסס, כמובן, על הניסיון שלי, על חקר מקרה, והקמת הפודקאסט הארגוני במקום העבודה, והפודקאסט רעב לידע עם אור דניאל. בפרק זה, אנסה להסביר את הפסיכולוגיה העומדת בבסיס תהליך חילוץ הידע הסמוי ממומחי התוכן בארגון, וכיצד פורמט הרעיון של הפודקאסט משנה את ההתייחסות לשיחות אלו. המסגור של שיח שהוא אחר מאפשר נגישות ופתיחות בהינתן והתהליך בוצע כראוי. פרק פודקאסט מאפשר הצצה אל התחקיר של מומחי התוכן ממקור ראשון ואינו מהווה אינטרפטציה לדברים הנאמרים כתיעוד ממקור ראשון, למידה ממקור ראשון, כן? במקום כל ה... אתם יודעים שמעבירים דברים... כל יד שהם עוברים, כל זה, יש פרשנות שאיכשהו משתרבבת לדברים, או אולי לא מובן בצורה נכונה. פה אין את זה. ציטוט. Your podcast content should not be about you, but about solving your prospect's problems. לוביטקין. למעשה מה שהציטוט הזה אומר, שהתוכן של הפודקאסט שלכם, הוא לא אמור להיות עליכם או סביבכם, הוא אמור לפתור בעיה של קהל היעד שלכם. הציטוט הנפלא הזה של סטיב לוביטקין, עיתונאי, פודקאסטר וסופר, מציג את המצפן או הקו המנחה המרכזי אותו עלינו לקחת בבואנו לתחקר מומחי תוכן. ולמעשה במיפוי הצרכים בעולם ניהול הידע והלמידה על מנת לפתור בעיה או לשפר ביצועים. שבו משפט זה לנגד עיניכם בתהליך המשמעותי אותו תעברו בזמן קריאת פרק זה, והטמיעו ביום יום שלכם. כולנו עובדי ידע, שכן אנו מתבססים על הנגשת והטמעת המידע לידע בקרב עובדי הארגון. המקור להצלחה, אם תרצו לכנות זאת כך, הוא היכולת שלנו לאבד מידע לידע, לשתף ולהטמיעו בתהליכי העבודה. שימוש במידע קיים ועיבודו לידע בהקשר הנוכחי ופיתוח ידע חדש מהראש שמקורו אינו במידע קיים. פרק זה אינו מתיימר לחולל מהפכה או שינוי עומק בשיטות ובצורות בהן נעשה שימוש לחילוץ ידע סמוי והפיכתו לגלוי. למרות זאת, הפרק כן מתיימר לחשוף את קוריו לצורות חדשות של חילוץ ידע סמוי וצורות שונות של הנגשת תוכן והפיכתו לגלוי לבעלי עניין בארגון. נתעמק בכלי הפודקאסט הארגוני ונבנה שיטת עבודה שתצטרף לארגז הכלים אותם תוכלו להציע בארגון. ראשית, חשוב להבין מהו פודקאסט. לפי מילוג, פודקאסט או בעברית הסקט הוא סדרת קטעי אודיו הניתנים להאזנה או להורדה במכשיר. לעתים קרובות הסדרה עוסקת בתחום ידע מסוים וניתן להצטרף כמנוי כדי לקבל עדכונים על קטעים חדשים. נכון לכתיבת מאמר זה אין הגדרה מוסדית או אקדמית לפודקאסט ארגוני, ולכן ננסה להגדירו בצורה הטובה ביותר. פתח מחות. פודקאסט ארגוני הינו סדרת קטעי אודיו הנגישים לכלל הציבור או לסירוגין מוצגים במרשתת פנים ארגונית לשימוש עובדי הארגון. נושא הטיפול של פרקי הפודקאסט הארגוני משרתים קידום מטרות ארגוניות. סגור מחאות. כלי הפודקאסט משנה את הפרדיגמה של ניהול הידע ומאפשר הקמת ערוץ נוסף היוצר מעורבות גבוהה יותר של מומחי תוכן ובעלי עניין בארגון בתיעוד ממקור ראשון. השונות המרכזית בסיטואציה של ראיון לפודקאסט ארגוני הוא הבאת מומחי התוכן לראיון המבוצע בהלך רוח של כוכבות, בדומה למראיין טלוויזיה המראיין מומחה המגיע לאולפן. אופי הראיון לפודקאסט שונה מאוד מהסיטואציה השגרתית אליה נדרש מומחי התוכן. תחקיר. להלן נקודות המפתח המרכזיות אותן תלמדו בקריאת פרק זה. 1. לקפוץ מעל המאמורות. 2. שינוי הפרדיגמה של עבודה עם מומחי תוכן. 3. תוכן מבוסס אודיו ולמידה על הדרך. 4. תוכנית פעולה. 5. עקרונות מרכזיים לחילוץ ידע סמוי בזמן ביצוע ראיון הפודקאסט. 6. הערכה ומדידת אפקטיביות. הבה נצלול ביחד לחקר ולמידה משותפת ונתחיל בהתמודדות עם התנגדויות. לקפוץ מעל המאמורות. כמו בכל שינוי אותו נרצה להוביל, נצטרך להוכיח עלות למול תועלת, או בז'רגון העסקי, החזר ההשקעה, Return of Investment. אלו חלק מהטיעונים או המאמורות המרכזיות בהם אתם עשויים להתקל. אנחנו לא ארגון גלובלי, פודקאסט ארגוני הוא לא בשבילנו. אנחנו ממש ממש לא ארגון גלובלי ענק, כמו מייקרוסופט, סייבריזן, או עשרות ארגונים גלובליים מצליחים אחרים שעושים פודקאסט ארגוני. הטיעון הנדרש, כדי לעמוד באותה השורה יחד עם ארגונים אלו, חלק מהדברים שעלינו לעשות הוא ליצור פודקאסט ארגוני. אין לנו תקציבים. פודקאסט ארגוני יקר מאוד להפיק. הטיעון הנדרש. הפקת פודקאסט זולה יותר מהפקת תוכן וידאו, לומדה, מאגרי מאמרים ועוד. אין לנו זמן לזה. אין כלל זמן לנושא. מומחי התוכן שלנו עמוסים בהדרכות וליווי העובדים. הטיעון הנדרש. הקלטת הידע ממקור ראשון עשויה להיות מקור ידע אפקטיבי שאפשר לחזור אליו בכל זמן. התוכן הוא דיגיטלי, מוקלט, ולכן הוא סקלבילי להזנה אינסופית על ידי גמות בלתי מוגבלת של מאזינים. ואני מצטער מראש על המשחק הזה, יכול להיות שזה היה זוועה נוראית או ששישע אתכם. כך או כך אני מקווה שאתם תמשיכו להזין. אז ייתכן כי תתקלו בטיעונים נוספים, וכולי תקווה כי תמצאו בטיעונים שהוצגו פתרון וכן פתרונות נוספים בהמשך פרק זה. אנסה לעמוד על היתרונות הרבים של פודקאסט ארגוני יחד עם מתן כלים וידע לשימושכם. נתחיל בשינוי הפרדיגמה של עבודה עם מומחי תוכן. אני מניח כי אם תשאלו עובדים מעולם ניהול הידע והלמידה, הם יענו כי הדרך לחילוץ ידע ממומחי התוכן הוא להביאם לשיח בחדר ולתחקרם בצורה כזו או אחרת של רעיון מיפוי צרכים. בסופו של יום אנשי המקצוע צריכים את הפרקטיקה. איך לחלץ את הידע ממומחי התוכן ולהנגישו עבור כל כלל הארגון. קיימות שיטות בהן מומחי התוכן מפתחים בעצמם את התכנים בתבניות ידועות מראש או למול עבודה מוסדרת עם מנהל הידע הארגוני. האתגרים המרכזיים בחילוץ ידע ממומחי התוכן לרוב מתמצאות בגורם האנושי. כלומר, מומחי התוכן עלול להרגיש מאוים מאובדן מקום עבודתו בכך שהוא משתף את הידע הארגוני שלו. עולם ישן. לסירוגין, אתגרים רבים נוספים הם היענות נמוכה לשיתוף ידע ויצירת תכנים, חוסר הבנה של חשיבות שיתוף הידע, חוסר מוטיבציה לשיתוף הידע ועוד. ישנם אתגרים רבים בחילוץ הידע והנגשתו בארגון. מרבית אתגרים אלו נעלמים כלא היו במפגש עם הפודקאסט הארגוני. הפרדיגמה בעבודה עם מומחי תוכן משתנה לחלוטין ברגע שממסגרים את תהליך חילוץ הידע ברעיון בפודקאסט של הארגון, דבר אשר נתפס כאירוע משמעותי בהתקדמות המקצועית שלהם. הרי מומחה שנבחר לקחת חלק ולשתף ידע בפודקאסט הארגוני, פודקאסט שיהיה נגיש ומופץ בתוך הארגון, ולעיתים גם כלפי חוץ, אז אתה המומחה. לרוב אנו נחתור לקחת את המובילים בתחומם ולתת להם את הבמה הראויה. היוקרה המגיעה למומחי התוכן בפרסום פרק פודקאסט הנושא את שמם מהווה חותמת מקצועית וגושפנקה על המקצועיות שלהם. גושפנקה שאותה כל בעל מקצוע היה מעוניין לקבל. הסיטואציה בה מראיין ומרויין בחדר עם איקרופון לסירוגין בהקלטה מרחוק יוצרת את המעמד של רעיון חדשותי, מהווה התרגשות ופתיחות מסוג חדש. ברעיון הפודקאסט תחושת החוויה והעובדה כי קולגות ואנשי מקצוע יאזינו לפרק בו אתה מסביר נושא מסוים, מהווה עבור מומחי התוכן אחריות מקצועית לדיראון עולם. המרואיינים, המומחים, נעשים ממוקדים יותר ובעלי נכונות גבוהה יותר לשתף ולהרחיב על הידע שלהם. החוויה הייחודית של רעיון הפודקאסט תישאר עם מומחי התוכן לתקופה ארוכה. לרוב אנו זוכרים את החוויות יוצאות הדופן בשגרה היומית, ובמקרה של רעיון פודקאסט בשגרת החיים. השיתופיות של פרק פודקאסט ארגוני היא גבוהה יותר מאשר צורות תוכן אחרות. כמות הפרקים בפודקאסט הארגוני הוא מצומצם לעומת מאגרי הידע הארגוניים המכילים אין ספור פריטים. לכן אופי פרקי הפודקאסט הוא ייחודי. וזו הסיבה שמומחי התוכן ישתפו עם קולגות ומומחי תוכן אחרים בצורה רחבה הרבה יותר את הפרק של הפודקאסט הארגוני. בנקודה זו מומחי התוכן מרגיש אחריות רבה יותר על התוכן המפותח והוא יפעל ללא לאות להטמעתו בארגון ומחוצה לו. נקודה ייחודית נוספת ברעיון בפודקאסט הארגוני, נקבל תיעוד ממקור ראשון של המומחה. כלומר שיח רעיון אותנטי ורחב בצורת פרק אודיו, שיח בו המומחה הוא במרכז השיח ומוביל את השיח ולכן העובדים המאזינים לפרק מקשיבים ממקור ראשון למוקד הידע. זוהי איננה פרשנות או עיבוד מחודש לידע וזיקוקו, אלא הידע ישירות מהמקור. נקודה זו איננה טריוויאלית כלל, שכן במקרים רבים ידע המעובד שוב ושוב בידי גורמים אחרים מאבד מעוקצו ובמקרים אחרים ממשמעותו. כאן תמונה המהפכה לשינוי הפרדיגמה בעבודה למול מומחי תוכן. תוכן מבוסס אודיו ולמידה על הדרך. בדצמבר 2020 פורסמה כתבה בדמרקר, כהן 2020, המציינת זינוק של כ-150% בהאזנה לפודקאסטים בישראל. בנוסף, על פי נתוני TGI, כ-23% מהאוכלוסייה בישראל מאזינים לפודקאסטים, וזו רק ההתחלה. נתונים אלו מציגים מגמה רחבה מאוד בעליית הצריכה של תוכן מבוסס אודיו. ניתן להסביר את המגמה בפופולריות של המדיום פודקאסט ובמושג למידה על הדרך. אורח החיים המודרני הקטטחני איננו מאפשר לנו לשבת ולקרוא מאמר, לצפות בסרט ולקיים שיח ודיון עם קולגות על כל אתגר נתון. אופי החיים המהיר מצריך למצוא דרכים אחרות לאמץ ידע וללמוד נושאים חדשים או להתעמק בידע קיים. זה לא רק שאנחנו ממהרים, אלא קצב השינוי המהיר מחד וקלות הלמידה מאידך הם שיוצרים את הצריכה המוגברת. לצורך הזה נכנסת הלמידה על הדרך, המאפשרת למידה תוך כדי תנועה, לרוב תוך כדי ביצוע של פעילות נוספת. למשל, ניתן להזין לפודקאסט בעת ריצה, שטיפת כלים, עמידה בפקקים, או כל פעילות מונוטונית אחרת ביום יום שלנו. התוכן היחיד שניתן לצרוך בעת פעילויות אלו הוא אודיו. לכן אופי החיים המודרני, יחד עם הרצון שלנו לצרוך תוכן וידע ישנים וחדשים, הם אחת הסיבות לפופולריות והצלחתו של מדיום הפודקאסט. ארצה לחזק את טיעוני לכוחו והצלחתו של הפודקאסט ככלי לניהול ידע ולמידה. כבר סיפקתי קודם קושפנקה כלכלית ונתוני משתמשים, כעת אפנה אתכם למחקר אקדמי מעניין הנערך על ידי החוקרות מרית גז'ה וסולנג', שיכול להיות שהרסתי לגמרי את שמם, מאוניברסיטת מינהו בפורטוגל. מחקרן מדבר על פודקאסט כמאפשר למידה דיגיטלית במדינות מתפתחות. החוקרות מציגות כי הפודקאסט הוא כלי קל לשימוש זול ומאפשר למידה ברחבי אפריקה. במחקרן מוצגים סיפורי מקרה ונתונים כמותיים בהם ניתן לראות הצלחה משמעותית לפודקאסט ככלי ללמידה ברחבי אפריקה. המאמר מסתיים בקריאה להגדלת השימוש בפודקאסט ככלי לאומי לשיפור הלמידה. לצערי הרב לא היה בנמצא נתונים או מחקר על ארגונים עסקיים העושים שימוש בכלי פודקאסט. עלייתו של הפודקאסט שינתה דרמטית את חייהם של מיליונים ברחבי העולם, בכך שהפכה זמן מבוזבז כמו נסיעה בפקק תנועה לזמן משמעותי עבור ספיגת ידע. ארגונים רבים אשר ראו את התמורות הללו הקימו בעצמם פודקאסטים ארגוניים, אשר אינם מקוונים רק פנימה אלא גם החוצה, וחשוב להבין כי תוכן מבוסס אודיו הרבה יותר זול וקל להפקה מאשר תוכן מבוסס וידאו. יתרה מזאת, כיום אינך צריך להיות שדרן מקצועי על מנת לשדר פודקאסט, שכן כל אחד יכול להיות פודקאסטר. עובדים בעידן הדיגיטלי רגילים לצרוך תוכן ידע ארגוני בפורטלים שונים, לרוב בצורה של מאמרים וסרטוני וידאו. אבל, נכון לכתיבת מאמר זה, אין כיום שימוש רחב בתוכן מבוסס אודיו להנגשת הידע הארגוני. אנו נמצאים בנקודה בה ישנם מאמצים מוקדמים וארגונים המתחילים לראות את היתרונות הגלומים ביצירה של פודקאסט, המנגיש את הידע הארגוני בצורה רחבה. אני סבור כי בחמש שנים הבאות יעשה שימוש רב יותר בתוכן מבוסס אודיו, בתוך ארגונים, שכן אורח חיים הקטחתני גדל ואנחנו נאלצים לחפש דרכים משמעותיות וייחודיות יותר להנגשת הידע הארגוני והאינגייג'מנט עם העובדים. תוכנית פעולה. הסיפור האמיתי משחר האנושות, חבוי בין הביולוגיה להיסטוריה, הינו סיפור האנרגיה והמידע. אנרגיה גורמת לשינוי בתאים ובחברה האנושית, ואילו המידע מנחה את השינויים הללו. סט לויד כתב זאת בצורה מעניינת. פתוח מחות. על מנת לעשות משהו, יש צורך באנרגיה. מכדי לקבוע מה צריך לעשות, יש צורך במידע. לויד, 2006, סוגר מחות. לכן, לפני היציאה לדרך הקמת הפודקאסט הארגוני, כדאי לאסוף מידע בעזרת שתי שאלות מהותיות אלו. למה את או אתה רוצים / צריכים פודקאסט? זו הראשונה. השנייה, מה ערוץ הפודקאסט הארגוני יאפשר לארגון שלך, שלך? שתי שאלות אלו הן חלק מהבסיס לבדיקת ההיתכנות של הפודקאסט הארגוני, וחשוב לענות עליהן בטרם היציאה לדרך. מרגע שריכזת את בעלי העניין ונתת מענה לשתי השאלות האלו, והחלטתם על תקציב, זמן, צוות, אחריות ועוד, החלטתם להמשיך, קחו את תשובות אלו כצעד הראשון והמשיכו עמם כבסיס להצבת מטרות ויעדים בשלב הבא. מטרות ויעדים. מטרות ויעדים, בהלימה לתשובות שעלו בשאלות המהות, חשוב להדגיש את המטרות העסקיות של הפודקאסט, יחד עם מטרות ניהול הידע והלמידה. מטרה עסקית יכולה להיות מחוברות ארגונית, ובחינת מדדים שונים לבחינה של אותה המחוברות, ומטרת ניהול ידע ולמידה יכולה להיות שיתוף תהליך, שיטה, אופי תפקיד, ממשקים או ידע אחר. חשוב לכתוב את השאלות של הרעיון בצורה המכוונת אותם לתהליכי ניהול ידע ולמידה. שאלות מסוג זה יתאפיינו רבות במילת השאלה איך, לדוגמה, תוכל לפרט איך היום יום שלך נראה בעבודה, נלמד מהשאלה הזו שגרות עבודה, מרכיבי תפקיד, ממשקים ועוד. או לפי המומחיות שלך תוכל להסביר איך נדע לזהות הקלה ספציפית. כאן אנחנו בוחנים את דרך החשיבה של מומחי התוכן, ובתשובתו הוא יפרק את התהליך כולו ויסביר את הלוגיקה. אני ממליץ להוסיף לשאלות שונות שאלת המשך, האם תוכל לתת לי דוגמה. חשוב מאוד לקבוע יעדים מדידים לתפעול הפודקאסט. למשל, הפקה של 10 פרקים לפודקאסט הארגוני בשני הרבעונים הקרובים. ביעד זה ציינו כמות פרקים וזמן לביצוע. נושאים מרכזיים. הפודקאסט הארגוני מספר את סיפור הארגון מזוויות שונות. לכן הוא חייב לנוע סביב נושאים מרכזיים אותם הפודקאסט מוביל. הנושאים המרכזיים המתבקשים הם אינם המיקוד בארגון וערכי הארגון בלבד, אלא יכולה להיות הטכנולוגיה אותה הארגון מוביל, הידע שארגון מוביל ועוד. מומלץ לבחור 3 נושאים מרכזיים אשר יאפשרו לכם מרווח תנועה בין מוקדי הידע בארגון, ומרגע שבחרתם את הנושאים המרכזיים יהיה לכם קל לבחור את נושא הפרקים ותכני הפרקים שתרצו לייצר. מיתוג. עולם ניהול הידע והלמידה לוקים בחסר מבחינה מיתוגית. ניהול הידע לא מושך כמו נושאים או משימות אחרות הקיימות בארגון, לכן הבחירה המוצלחת היא לא למתג או אפילו להזכיר את הפודקאסט הארגוני בהקשר של ניהול ידע ולמידה. אפשר לציין זאת, אבל לא מומלץ. ניתן לציין באופן רחב יותר את מהות הפודקאסט הארגוני, ויש לכך מקום רחב בכלל תהליכים הפנימיים של יצירת הפודקאסט ובתהליך קבלת ההחלטות. אבל, כלפי חוץ, יש לשדר יוקרה והזדמנות. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לציין כי רק מומחי התוכן המקצועיים ביותר של הארגון, או מובילים בתחומם בעלי הישגים, יוכלו להשתתף. אנחנו נבחר אתכם. הארגון ישקיע זמן ביצירה של התוכן וידאג לפרסם אותו ברבים. אם פנימה או החוצה, הכי טוב גם וגם. הפרסום של הידע המקצועי שלכם ימצב אתכם כמומחים של הארגון, שזה שווה יוקרה. אנו חיים בעידן בו לרבים ישנה שאיפה ליצור פרסונה דיגיטלית מקצועית, רחבה ברשתות החברתיות, ואין דבר טוב מכך מאשר היוקרה ברעיון פודקאסט שנעשה על ידי הארגון שלך. בנוסף, בשלב זה עליכם לבחור שם לפודקאסט, בידול שלו מארגונים אחרים בשם ובגרפיקה של הקאבר ארט, הגרפיקה של נראות הפרק באפליקציות ההזנה, דוגמת ספוטיפיי. מבנה וסוג הפודקאסט. אפשר להתייחס למבנה הפודקאסט גם כפורמט. פתיח, גוף וסיכום. מה האורך של הפודקאסט? מה סוג הרעיון של הפודקאסט? מנחה אחד, יחיד או זוג? האם יערך כ-10 דקות בקצב מאוד מהיר, או כהרצאות ארוכות, אבל מעוררות השראה, שיחות ללא צנזורה וכו. לעניות דעתי אין חשיבות לאורך הפרק, אלא לאיכות הפרק. הרי אנחנו יכולים לצפות או להזין שעות לנושאים המעניינים אותנו. לכן בשלב זה אני מציע להתרכז בבניית הפורמט, שהכי יתאים לאוכלוסיית המאזינים אליה אתם מכוונים. תוכנית ותכנון. בנו תוכנית ותכננו קדימה את הביצוע וההפקה של הפודקאסט. בחרו מהרעיין והכשירו אותו. בנו שיטת עבודה עם מומחי תוכן, שליחת מייל הכנה, שיחת הכנה יום לפני, שיחה קצרה נוספת של הכנה, ויצירת אווירה טובה ביום הרעיון, שליחת הפרק לאישור מומחי התוכן לפני הפרסום. חישבו תמיד איך להקטין עלויות וזמן, וזכרו שכאשר מבצעים משהו בפעם הראשונה, זה לוקח הרבה יותר זמן. אך אל דאגה, הקצב משתפר מפרק לפרק. כתבו תוכנית של פרקים לפרסום, לכל פרק נושא, וביחרו את מומחי התוכן המתאים לאותו פרק. התחילו בתוכנית של 15 פרקים. התחילו לפרסם רק לאחר שיש לכם לפחות 5 פרקים מוכנים וקיבלו מרווחי זמן בין פרסום לפרסום. לפי היכולת שלכם להפקה, הזמן המומלץ הוא כל 3-4 שבועות על מנת לייצר הרגלי האזנה קבועים. עקרונות מרכזיים לחילוץ ידע סמוי בזמן ביצוע רעיון הפודקאסט. מאחר ומאמר זה מתמקד בסוג מסוים של פודקאסט ארגוני, המשמש עבור מטרות ניהול ידע ולמידה בארגון, אנו נתמקד ברעיון חצי מובנה. ברעיון חצי מובנה המרעיין צמוד למספר שאלות הקבועות מראש, אך הוא רשאי לשנות את סדרן ולהוסיף שאלות נוספות, שאלות המשך, בהתאם להתפתחות הרעיון. אני ממליץ לכתוב 6-7 שאלות מהותיות, אשר ילוו את המרעיין ממרואיין למרואיין, שאלות שיבנו על מנת לשרת את מטרות הלמידה וניהול הידע של הפודקאסט. אבל היתרון המשמעותי בשיטת הרעיון החצי מובנה, שהוא מאפשר למראיין לזוז הצידה, ולשאול שאלות המשך מנושאים אשר עולים במהלך הרעיון. חשוב לדעת כי היכולת לשאול את השאלות הנכונות, מצריכה הכנה המקצועית של המראיין, וכן תחקיר מקיף. לפני ההגעה אל הרעיון, יש לבצע תחקיר ולהכין את המראיין לקראת המפגש עם מומחי התוכן. הדבר יכול להתבטא בשיחה מקדימה עם המרואיין, קריאת חומרים מקצועיים רלוונטיים, תישול מומחים נוספים על הנושא ועוד. אין להקל בשלב ביצוע התחקיר וההכנות המוקדמות לקראת הרעיון, בעיקר ההכנה המנטלית של המרואיין עם המרואיין. כדי שמרואיין ירגיש בנוח, יש להשרות אווירה נוחה ובטוחה, לעדכן את המרואיין שהפרק יערך וישלח לאישורו ולא יפורסם ללא אישור. בצורה הזו המרואיין יאפשר לעצמו לדבר בצורה חופשית וירגיש בטוח מאחר ויש לו שליטה על התוכן. לב תפקיד המרואיין הוא שאלת שאלות. יוסטיין גורדר אמר את זה בצורה הטובה ביותר. נכון. תשובה מהווה בהכרח דרך סלולה. שאלות בלבד מסוגלות להובילנו לדרך שעלינו לסלול. גרדר 1998. לכן, בכדי לבנות פרק פודקאסט ארגוני מעניין, רלוונטי ואפקטיבי, עלינו לסלול את דרך השאלות. התמקדו בשאלות למה, אם תרצו להדגיש רציונל וחשיבות. השתמשו בשאלות איך, על מנת להדגים תהליך או להציג ביצוע. התמקדות בשאלות איך מאפשרת לשמוע כיצד מומחה התוכן חושב ואיך הוא מבצע את המשימה הספציפית. חקר האיך נותן גם כלים עבור המאזינים, כי בהכרח על מומחה התוכן להציג דוגמאות, ואם לא עשה כן, על המראיין לבקש דוגמאות. שאלת שאלות היא אומנות, ועליכם להתחיל במלאכת העשייה ולזכור שאתם כמנהלי ידע ולמידה יודעים לשאול שאלות. השתמשו בקישור זה ליצור שאלון בסיס הנכון ביותר עבורכם, יחד עם התאמה של שאלות נוספות רלוונטיות לכל מרואיין. כלים טכנולוגיים. השילוש הקדוש של הפודקאסט הוא ההקלטה, העריכה וההפצה. ההקלטה. ישנן שתי אפשרויות להקלטה. פרונטלית באותו החדר או אונליין מרחוק. הקלטה פרונטלית באותו החדר, למתחילים ניתן להקליט עם כל מיקרופון בחדר שקט ומרועט כדי למנוע הד. הציוד הנדרש להקלטה זו הוא מיקרופון ומחשב נייד לכל משתתף. אני ממליץ על תוכנת הקלטה ועריכה חינמית, אודאסיטי. בהקלטה פרונטלית מסוג זה נדרש להקליט מקומית על כל מחשב את רצועת הקול. כלומר, לכל משתתף יש מולו מחשב ומיקרופון, אשר במקביל כל אחד מהם מקליט בנפרד את האדם היושב לפניו. בהמשך ניתן לרכוש ציוד מתקדם יותר להקלטה, שני מיקרופונים מסוג דינמי, יחד עם מכשיר שנקרא זום, שהוא המקליט. הקלטה מרחוק, הקלטה אונליין, כאשר המראיין והמרואיין אינם נמצאים באותו החדר, השתמשו בתוכנת זנקסטר להקלטה מרחוק. אני עשיתי איתה מאות פרקים, אני כבר יכול להגיד, והיא ממש נוחה וקלה לתפעול. כמובן שיש עוד המון מתחרים כמו ריברסייד, FM ואחרים שאתם יכולים לבחון, מה שנוח לכם. עריכה. בהקלטה עצמה נוצרים שני קבצי קול, אחד של המראיין ואחד של המרואיין. ובכל סיום יש להעביר את שני קבצי הקול בתוכנה חינמית הנקראת לבלייטור, שעושה השוואת עוצמה בין שתי הרצועות קול. לאחר מכן אתם ניגשים למהלכת העריכה, כמו שהמלצתי קודם, אתם יכולים לעשות את זה גם בתוכנת אודסיטי. אני אישית מעדיף לעבוד עם אדובי. ההפצה. עד לפני כמה שנים, רק מוסדות עם רישיון כמו רדיו יכלו להפיץ תוכניות בערוצי הרדיו. כיום עם מהפכת הפודקאסטים, כל אחד יכול להפיץ פודקאסט באינספור פלטפורמות. ראשית, חשוב להבדיל בין פלטפורמת ההזנה לפלטפורמת הפצה. פלטפורמות ההזנה לפודקאסטים כשמם כן הם. הם עברו ההזנה. פלטפורמות כמו גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי ואחרות. פלטפורמות הפצה הם הפלטפורמות שניתן להעלות אליהם פרקי פודקאסט, יחד עם התמונה, שזה הקאבר ארט, עם המלל הנלווה לכל פרק, לרוב זה תקציר פשוט של כמה שורות. ואותן פלטפורמות הפצה שאליהם הפרק עולה, כן, אפלואוד, מפיצות בטכנולוגיות RSS, זה טכנולוגיה שמאפשרת למשתמש או אפליקציה לעקוב אחרי שינויים באתרי האינטרנט. ואת הפרק בעצם הוא מופץ לכל פלטפורמות ההזנה. וכך כולנו יכולים להזין. אני ממליץ מאוד להשתמש בספוטיפיי פור פודקאסטר, לשעבר הוא קרוי אנקור. הוא מאוד נוח לתפעול והוא חינמי. הוא מאפשר להעלות את הפרקים אליו ולהפיץ אותם באופן אוטומטי לכל פלטפורמות ההזנה. בהרשמה הראשונה צריך קצת לחבר ידנית, אבל לאחר מכן הכל מאוד אוטומטי. כמובן שאותה פלטפורמה מאפשרת גם אנליטיקה על כל פרק, ואפשר לראות ולעשות שימוש בנתונים האלה כדי להשתפר בהמשך. הערכה ומדידת אפקטיביות. אנשי ונשות ניהול ידע ולמידה תמיד ישאלו איך נמדוד אפקטיביות. לכך יש לי מספר הסתכלויות בבחינה של ערוץ פודקאסט ארגונים. ראשית, בחנו את ההצלחה לפי המדדים והמטרות שקבעתם אליך תחילה. הבחינה הראשונה שעליכם לבצע. הנה כמה דוגמאות לפרמטרים אותם ניתן לבחון. מדדי שימוש. כמות האזנות. בחנו את כמות האזנות בתוך הארגון ומחוץ לארגון. לדוגמה, הפיצו ראשית בתוך הארגון ולאחר כחודש הפיצו את הפרק החוצה ברשתות החברתיות. זאת כדי לבחון את כמות יחסית של האזנות פנים ארגוניות. כמובן, תמיד שאפשר להפיץ רק בתוך הארגון. שילוב תוכן אודיו בהכשרות. שילוב פרקים רלוונטיים בהכשרות עובדים ויצירת מבדקי ידע על פרקים מסוימים. כניסה לתפקיד. שימוש בפרקים רלוונטיים בכניסה לתפקיד של עובד לתפקיד דומה. שילוב מקטעי אודיו בסוגי תוכן אחרים. שילוב חלקים מהרעיון בתוך מסמך של פרוצדורה או תוכן אחר. לרוב שאלות למה, המסבירות את אותם החשיבות של התהליך, מאחר ואיך מפורט במסמך. מדדי תוצאה. כניסה לתפקיד. משוב מעובדים. תגובות איכותיות שעובדים נתנו על ההזנה של פרק מסוים שהשאיר אותם ונתן להם לראות את הנושא באור אחר. פידבק מנהלים. גילויים שמנהלים מזהים בדברים של העובדים שלהם שהם לא ידעו עליהם. שילוב מקטעי אודיו בסוגי תוכן אחרים. קבלת משוב האם פריט ידע זה סייע לך בביצוע תפקידך. מחוברות ארגונית. בחינה של התקהלויות או שיחות שלא היו מתקיימות לפני כן. ניתן לראות חיבור בין מחלקות או בתוך מחלקות שלאו דווקא היו קודם לכן. מיתוג מעסיק. עובדים משתפים את העשייה שלהם כלפי חוץ ומועמדים רואים זאת. כיום ארגון המשקיע בפודקאסט ארגוני נתפס כארגון יוקרתי, המשקיע בעובדיו, ניתן לראות בעלייה בכמות המועמדים. משקיעים. ניתן לראות כמות לידים גדלה של משקיעים המציינים את הפודקאסט הארגוני. המומחיות של הארגון מתבטאת במומחיות של העובדים, וזהו מידע שמשקיעים מחפשים. אלו רק חלק מהמדדים האפשריים שניתן לבדוק. כפי שניתן לראות, ההשפעה על הארגון היא רחבה, אבל המהפכה האמיתית היא בשיתוף הידע בצורה חדשה, מרעננת והכי חשוב, אפקטיבית. זה איננו טרנד או גימיק שיחלוף לו. אנו עובדים בעידן העמוס לעיפה הזה, נמצאים בחיפוש מתמיד אחר תוכן המאפשר למידה על הדרך. יתרה מזאת, כפי שציינתי קודם במאמר, התצורה הפסיכולוגית של רעיון הפודקאסט מאפשר לנו לחשוף את הידע של מומחי התוכן שלנו ולשתפו בצורה אפקטיבית ומשמעותית יותר מכל כלי אחר. לסיכום, שהסיכום הוא קצת משעשע, כי כתבתי, אני מוצא את עצמי חלוק בדעתי על כתיבת מאמר שהוא מדיום תוכן המבוסס מלל, כאשר מטרת מאמר זה וכל יהודו הוא להנחיח את הכלי פודקאסט ארגוני, תוכן מבוסס מלל המוצג בשמע. דבר הזה מקביל למודעת פרסום של אתר אינטרנט בעיתון מודפס, אך עדיין זה הדבר הנכון לעשות. נכון שזה משעשע? אני אמשיך. חשוב לי לציין כי אינני אומר לוותר על המלל או הוידאו, אלא כפי שציינתי בתחילה להציג בפניכם עוד כלי היכול לשמש אתכם ככלי משמעותי בניהול הידע והלמידה בארגון ומעבר לכך. אני מקווה כי מאמר זה הוא יישומי עבורכם ואיננו תיאורטי בלבד, ישמש כמדריך של צעדים בבניית הפודקאסט ארגוני. עשיתי ככל יכולתי להציג פרקטיקה ודרכים ליישמה לאורכו ולרוחבו של מאמר זה במטרה להעמיק את ההבנה והחשיבות שכלי הפודקאסט הארגוני מאפשר בחילוץ ידע סמוי והפיכתו לנגיש. אסיים במילותיו של דוקטור סוס, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. הובילו את עצמכם ואת הארגון שלכם למחוזות חדשים, מעניינים ואפקטיביים. עד כאן מאמר / פרק הזה. אני מאוד מקווה שנהנתם והפקתם ערך. אני הולך לשים קישורים רלוונטיים בפרטים של הפרק, ומאוד חשוב לי להוסיף ולהגיד שזה אחד הכלים האפקטיביים והרלוונטיים, ואנשים צריכים דברים חדשים. והם צריכים דברים חדשים לא בשביל רק החדשנות, אלא שיהיו אפקטיביים ורלוונטיים לאורך זמן, ואין ספק שפודקאסט ככלי הוא יכול לתת לכם את המענה לזה. אז אם אהבתם את התוכן שלי, אני מאוד אשמח לקבל איזשהו פידבק מכם, וכמובן, מי שירצה, פנו אליי ואני אשמח לסייע. ואם אהבתם את התוכן, אני מאוד אשמח שתדרגו אותו, שתיתנו ציון חיובי כמובן, בפלטפורמה ההזנה שלכם, ותשתפו את הפרקים הרלוונטיים שנראים לכם עם קולגות במטרה להגדיל את החשיפה של הפודקאסט. אז אני הייתי אור דניאל, ואני מאוד מקווה שנשתמע בפרק הבא. להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il